שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות, מת רבנו הרב קוק זצ"ל, זכותו יגן עלינו אמן. אם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבפעם שעברה הגענו למהלך הידיעות בישראל באמצע פרק ג' בעמוד כ"ו, נכון? אם אני לא טועה. כן, צריך בשביל זה זיכרון, אבל בכל זאת. האם לא היינו בק"ה? ייתכן, אבל אנחנו ניקח סיכון, שאולי זה בקוף וב. בסדר. אם כן, על מה דיברנו? דיברנו על מערכת היחסים הסבוכה בין האידאה האלוהית לבין האידאה הלאומית. הרב כבר הסביר לנו מספר פעמים שההיסטוריה היא זירה של מפגש, של התגוששות, של הרמוניזציה, בין שתי אידאות. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. כאמור, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית שני כוחות גדולים שפועלים בחברה האנושית. במקור הם מאותו מקור. אבל, ולכן זה היה אמור להיות זיווג מוצלח. אבל במציאות, בני אדם חווים את האידאה האלוהית כבאה מן הנשמה, והאידאה הלאומית כבאה מן הטבע. ולכן יש זרות בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, ולכן ברוב החברות, תמיד בחברות האנושיות, השילוב בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית נכשל. יש מתחים שגורמים לאידאה הלאומית להתנתק מן האידאה האלוהית. בעם ישראל, לעומת זה, זה אמור להצליח. מסיבה פשוטה, אצלנו האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באים מאותו המקור באופן מורגש וגלוי, ולכן זה אמור להצליח, ואכן כך היה בימי המדבר, כשהתאחדו שתי האידאות ביחד. אבל, אפשר לומר, המדבר הוא מקום תיאורטי, הוא מחוץ להיסטוריה הממשית, ברגע שנפגשים עם המציאות, יש מה שהרב מכנה הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת, שגורמת בסופו של דבר לאידאות להיפרד, וזה מה שקרה בתקופה שבין ימי יהושע בן נון, לבין ימי שלמה. כלומר, תקופת יהושע, שופטים מלכים, יוסרה שמואל, א' ושמואל ב', זאת התקופה שבה אנחנו רואים הידרדרות של הקשר בין האידאה האלוהית ללאומית, עם לפעמים פיקים של עלייה. יש כמה אנשים גדולים, השופטים, אחר כך המלכים הראשונים, שאול דוד, שמצליחים איכשהו לרומם את המצב, עד ימי שלמה, שאנחנו מגיעים להתאמה המקסימלית בהיסטוריה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, עד כדי עלייה תרבותית גדולה שמאחדת את החול עם הקודש, עד הביטוי של ספר שיר השירים, שבו יש ספר שהוא כולו קודש וכולו חול כאחד, ולכן הוא קודש קודשים. יש התאחדות של האידאה האלוהית עם האידאה הלאומית. שימו לב שהאידאה הלאומית אצל הרב איננה רק פוליטיקה, אלא גם ספרות. כלומר, הספרות, האומנות, הם סימנים לחיותה של אומה. מזכיר לנו הדברים, איגרת של הרב קוק לבית ספר לאומנויות בצלאל, שהוקם בירושלים בימיו, בתקופה הטורקית עדיין. כלומר, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, כשהטורקים שלטו פה, והיו הרבה ביצות ומלאריה והרבה צרות, ובירושלים יש קבוצת אנשים שמחליטה שהגיע הזמן להקים בית ספר לאומנות. בית ספר לאומנות, כשעדיין יש ביצות, אולי תטפל קודם כל במלאריה, ואחרי זה נקים בית ספר לאומנות. אומר הרב קוק, באיגרתו אל מייסדי בצלאל, אתם צודקים. תחייה לאומית חייבת להיות תחייה תרבותית, כי אם לא, היא זיוף. כלומר, אם לא הייתם קמים, היינו אומרים שכל המהלך הציוני הוא מהלך מקרי. אבל עכשיו שאתם הקמתם בית ספר לאומנויות, זה סימן שהתחייה הלאומית היא אמיתית. למה אני אומר את זה? טוב, קודם כל כי זה אמת. ב', כי זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב במגזר השלנואיסטי. אתם יודעים מה זה המגזר השלנואיסטי? זה המגזר שלנו. כן, הנוער שלנו, הישיבות שלנו, האולפנות שלנו. כן, אז יש בתנועה שלנואיסטית, יש צורך להכיר בכך שהתחייה אם אנחנו רוצים שהיא תהיה משמעותית, צריכה לכלול בתוכה גם דחייה תרבותית. ודחייה תרבותית זה לא רק לקחת איזשהו משפט ולהוסיף לו קצת אוי אוי אוי, וזה הופך להיות תרבות דתית. לא, זה לא עובד כך. יש משהו פנימי שצריך להופיע, ולכן אסור לנו לזלזל בממדים האלה. כן.
מה יש בקודש קודשים, זה הופך לדחייה גלובית גם.
כדי שזה יהיה קודש קודשים, זה צריך להיות חול עם קודש.
מה היה בקודש הקודשים שזה
היה? מה היה בקודש הקודשים? בקודש הקודשים היה, היה פסל מזהב, שני פסלים מזהב, של ילד וילדה מחובקים זה בזה באהבה. זה חול. ובתוך הארון, מתחת בכפורת, יש תורה, קודש. וזה עוטף את זה. השילוב הזה הוא קודש הקודשים. מובן? אבל, כן. בין הקודש לחול. כאן אתה מעלה שאלה יפה ביותר. אם בימי שלמה זה הצליח, אז למה אחר כך זה נחרב? נכון, זאת השאלה שלך? מה היה חסר שם? כלומר, אתה מניח כבר שבאמת היה חסר שם משהו, והחסר הזה הוא גרם להידרדרות. אגב, יצוין שמימי שלמה עד ימי יחוניה מלך יהודה, כמה הדורות היו? ניחוש? 15, נכון. כמו ירח דועך. כמו שיש 15 דורות של ירח עולה מאברהם עד שלמה, יש 15 דורות של ירח דועך משלמה עד יחוניה מלך יהודה. ככה זה עובד. טוב.
מה התשובה?
לכן. לא ייתכן שהרב קוק ישאיר אותנו בלי שאלה, בלי תשובה לשאלה הזאת, היא מתבקשת. לכן לא תהיה לנו ברירה אלא. מה לעשות? להמשיך בטקסט. אולי נמצא שם התשובה. בסדר. אבל יפה שהרגשת שהרב מתייחס לשאלה. אבל! זהו, כאן הבעיה. אבל... רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית וייחס את מקור חייו וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. המוסר הפרטי עוד לא נזדקח לבוא לידי מידה זו. ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. תרגום. כל הגדולה של ימי שלמה היא בכלל ולא בפרט. למשל, שלמה אומר, אני המשיח. יש לו מה לומר. הוא מלך, הוא נמשך בשמן המשחה, והוא בן דוד. נו, יש לך יותר טוב מזה? הוא משיח, הוא בונה את בית המקדש. אז זה משיח בן דוד, זה מוצלח. הוא אומר, טוב, משיח בן דוד, מה הוא צריך לעשות? בונה את המקדש, נו, מה יש לו עוד לעשות? לתקן את כל העולם כולו. אין בעיה, נתחתן עם כל הנסיכות של כל העולם כולו. כן? 1,000 נשים. מה, תגיד, הוא השתגע? נגיד, יש לאדם הרבה את האהבה. כמה כבר נשים יכולות להיות לו? 100, 200, 1,000? או שזה פתולוגי, או שיש פה מחשבה מעמיקה. המחשבה המעמיקה היא שדרך הגוף של שלמה, חדר המיטות, דרך שם שורה השכינה הראשונה, אז הוא יתקן את כל העולם כולו. יביא את כל הנסיכות של כל מלכי העמים, של כל השבטים וכו', 1,000 נשים, יש לו בבית. דרך זה הוא מתקן את העולם. נו, אתה חושב שאתה יכול לבד? בלי העזרה של האומה? אתה לוקח את הכל על עצמך, אבל העם לא איתך. והראיה, בימי שלמה, כתוב בנביא, אין הכסף נחשב בימי שלמה למאומה. הוא מלא את ירושלים בזהב וזה. אם באמת זה ככה, למי היה צריך להודות באותם הימים? לשר האוצר. תראו איזה מדינה, איזה כלכלה. הדבר הראשון שהעם עושה כששלמה מת, סוקלים באבנים את שר האוצר. את אדוני רם. מה? אותו? הייתם צריכים לנשק לו את הידיים ואת הרגליים. אה? במקום זה סוקלים אותו, מה קרה? כנראה שהעם סבל מאוד כדי להביא לתפארתה של ממלכת שלמה. כלומר, התפארת הזאת הייתה בכלל, לא בפרט. הדבר הזה יש לו ביטוי גם באורחות המקדש. שלמה המלך עושה חנוכת המקדש. יפה. איך הוא עושה את חנוכת המקדש? 7 ימים. מתי אפשר להביא את כל העם לשבעה ימים? הוא אומר, טוב, יש לי הזדמנות. ממילא העם עולה לרגל בחג הסוכות. ממילא הוא נמצא בירושלים לשמונה ימים. נוסיף עוד 7 ימים לחג הסוכות, חנוכת המקדש. מתי? 7 ימים לפני סוכות. מחט בתשרי עד י' ד' בתשרי, חנוכת המקדש. מה עושים כדי לחגוג? אין שמחה אלא בבשר ויין. כל העם מקריב עולות ושלמים. עולות זה עולה, כל הבשר עולה על המזבח. שלמים, מה עושים איתם? אוכלים אותם. 7 ימים, מחט בתשרי עד י' ד' בתשרי. רגע, יש משהו באמצע, לא? יום כיפור. יום כיפור. אומרת הגמרא, אכלו ביום כיפור. אכלו ביום כיפור. למה אכלו ביום כיפור? זה הגיוני. הרי יום כיפור זה בא לתקן את החטאים של מי? שלי, אני כפרט. הבעיות הפרטיות שלך יכולות לעכב את שמחת הכלל. הכלל הרבה יותר חשוב מהפרט. אגב, זה היה בסדר מה שעשה שלמה. הוא עשה על פי קל וחומר והכל, למד מדין תורה. זה בסדר. באמת זה נכון. כן? ואפילו גם הנבואה הסכימה, הוראת שעה, הכל בסדר. אבל יש מחיר. לא עשו יום כיפור. זאת אומרת שהחטאים של הפרט לא תוקנו. מה יש לכלל? זה נכון, ולכן צדק שלמה. העניין הכללי הוא מעל לפרט, אבל הפרט דרש את חלקו. זה מה שאומר כאן הרב, הנה. אבל רק הרוח הלאומי בייחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית וייחס את מקור חייו וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי, המוסר הפרטי עוד לא נזדקח לבוא לידי מידה זו, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא להרמוניה העליונה הזאת. האדם הפרטי חי חיים לא מתוקנים. בימי שלמה לא הרגישו את זה, כי העוצמה של קדושת הכלל הייתה כל כך גדולה שזה כיסה על זה. אבל כשאתה מכסה על משהו, זה לא אומר שזה לא קיים. זה נמצא, זה מתפרץ ביום מן הימים. לפי זה, בית ראשון, גדולתו הייתה גדולת קדושת הכלל, והיה חסר קדושת הפרט. אז מה התיקון? להחריב את הבית הראשון, ובמקום זה, בית שני. בית שני מצטיין בקדושת הפרט. מה חסר שם? כלל. לכן יש שנאת חינם, פתרון להחריב את הבית השני. ואז מה צריך לעשות? לבנות את הבית השלישי. על איזה יסוד? קדושת הפרט או הכלל? שניהם. לפי העיקרון המתמטי ידוע שאחד ועוד 2 = 3. כלומר, הבית השלישי הוא שילוב של הבית הראשון והבית השני כאחד. עד כאן ברור. זה פחות או יותר מה שהרב הולך להגיד לנו כאן, רק שהקדמתי את המאוחר. עכשיו, מי תמיד השם בצרות שלנו? הגויים, נכון? הנה. אם זה, עוד פעם הם חוזרים פה, הגויים. אם זה, גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. כן, זה ביירצון שאומרים לפני אמירת תהילים, אז אומרים שעד ידי התהילים שאני הולך להגיד, אז יתקלו הקוצים והחוכים הסובבים את השושנה העליונה. אז זה השושנה העליונה. האידאה הלאומית. כן? האידאה הלאומית נקראת השושנה העליונה. כשושנה בין החורכים, כן רעייתי בין הבנות. כן. כן, זה הולך גם וגם. זה תלוי בזה מישור. זה מישור כזה, מישור כזה. ואז מה זה החורכים והקוצים? ממלכות האליל. עם כל קסמי הקולטורה האלילית, התנסעו ויוררו את החושך. למשל, איזבל בת את בעל מלך צידון. היא מלכת ישראל, חבר'ה. לא סתם. איזבל היא מלכת ישראל. אבל מה, יש לה חינוך שבא לה מתרבות אחרת לגמרי. ואז היא רודפת את נביאי הבעל. ועוד הרבה צרות מהסוג הזה. עצם, לא את נביאי הבעל, את נביאי ישראל, את נביאי השם, היא רודפת. מביאה במקומם את נביאי הבעל, כן. למה קוראים לה שושנה גם עליונה? יעיין הכבודו בדף הראשון של הזוהר, שהוא שואל את השאלה הזאת. באמת, שם, בדף הראשון של הזוהר הוא שואל את השאלה, מדוע קוראו לה עליונה? כן, אז אומר הזוהר, כי יש שושנה ויש שושנה. כן, יש שושנה עליונה, יש שושנה תחתונה, וכל. טוב. ממלכות האליל, עם כל קסמי הקולטורה האלילית, התנסעו ויעוררו את החושך. ובהתלהבות, אימוץ החיים, כי היו, אימוץ הכוונה, התחזקות החיים, התנערו התשוקות הגסות, והמידות הרעות התעוררו. קוראים לזה שפיכות דמים וגילוי עריות. זה נכון, בסדר? גילוי עריות הוא שפיכות דמים. כן? התאוות, התשוקות הגסות והמידות הרעות. כן? הרי הקולטורה האלילית, יש לה מה להציע. יש לה זונות במקדשים, ויש שפיכות דמים, תינוקות שעולים באש. בקיצור, יש שם הרבה התלהבות, הרבה ברבריות, ויש באדם איזושהי חיה ברברית שרוצה לבוא לידי ביטוי. אומרת הקולטורה האלילית, זה בסדר, זה קדוש, תבוא אל המקדש שלנו, enjoy it, אצלנו זה נחמד. מה, תלך למקדש של ירושלים? משעמם שם. אפילו יין אי אפשר להכניס לשם. אבל אצלנו, אתה תראה, יפה, נחמד. התגעשה חיית האדם, ויגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה, נגד זריחת האורה האלוהית העליונה שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית ותחל להעירה בכבודה, וכמעט שחלפה לה במסר זמן מצער האורה המבהקת של האידאה הלאומית, ביחוסה להשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלוהית עליה, מנעז החל להתנודד, זה הכיסא האיתן אשר הוא כמעל, כיסא השם לבית דוד. הרעיון הלאומי החל להיפרד מניקתו העזה משדי הרעיון האלוהי. טוב, עד כאן להיום.